כסף, כסף ועוד פעם כסף. זה הדבר שמעניין אולי יותר מכל את רוב האנשים שמגיעים לעולם הפודקאסטים. איך עושים מזה כסף? אז כדי לענות על השאלה הזו, נדבר עם אחד מהפודקאסטרים החלוצים והמוצלחים ביותר בשוק הישראלי, רן לוי. הפודקאסט שלו עושים היסטוריה כבר מזמן הפך לרשת מצליחה ומרוויחה, שהיום גם מייצרת פודקאסטים בעצמה לעסקים, ובשיחה כיפית במיוחד רן עונה על כל השאלות. איך עושים כסף מפודקאסט? האם כדאי להכניס פרסומות לפרקים? האם צריך לעשות הכל לבד? וגם, למה אסור לסמוך על הפלטפורמות שמארחות אותנו? פתיח ולומדים איך עושים פודקאסט. איך עושים פודקאסט? הפודקאסט שיעזור לכם לספר את הסיפור שלכם. עם אור אליעז. טוב, אז שלום לכם וברוכים הבאים לפרק חדש של איך עושים פודקאסט, הפודקאסט שילמד אתכם כמה נוח איך עושים פודקאסט, והיום זכיתי להגיע למקום מאוד מיוחד ולדבר עם איש מאוד מיוחד, אחד מחלוצי התחום בארץ, אתם בטוח מכירים אותו, אני לא ממש צריך להציג אותו, אבל אני אעשה את זה בכל זאת, רן לוי, עושים היסטוריה, מה העניינים?
אהלן, תודה רבה שאתה מארח אותי, כיף
לדעת. לגמרי, מארח אותך באולפן שלך,
באולפן שלי.
יפה, זה יופי של אירוח, אני אוהב את הסוג הזה, זה להתארח אבל בלי לדאוג להקלטות, זה נחמד, אני מחבב את הקונספט. אז תראה, גם שככה דיברנו על הפרק הזה ועל מה נעשה וכאלה, התלבטנו קצת על מה יהיה הפרק הזה, כי זה באמת, אפשר לדבר איתך על הכל, על הקלטה ועל עריכה ועל זה, אבל אני חושב שהתחום שבו באמת המפעל שעשית כאן והדבר שעשית כאן הוא מאוד מיוחד, זה בתחום הזה שכל כך מדאיג את כל מי שנכנס לתחום הזה, כל מי שאני מדבר איתו שואל אותי את השאלה הראשונה אולי או השנייה, איך עושים מזה כסף? זאת השאלה, וזאת שאלה כל כך מסובכת, ואנחנו הולכים לדבר עליה בעיקר היום, נדבר עוד קצת על כמה דברים שמעניינים אותי בלי קשר שגם עסקים בעולם הזה, אבל אני חושב שזו באמת הסוגיה המאוד מאוד אקוטית שאתה עושה אותה, והשאלה האם פודקאסטר קטן בינוני כן יכול לעשות אותה, זאת אומרת, ואנחנו, ופה השאלה קצת יותר מסובכת ואנחנו ניצול אותה, ואני קצת רוצה אולי שנתחיל מההתחלה, אתה יודע, אתה מחלוצי התחום בארץ, אנחנו בדיוק בשנייה הזאת, לפני שהתחלנו לדבר, אמרנו שאיזה מטורף זה שהתחום הזה הגיע למקומות האלה, ואנחנו כל כך שמחים, כנס פודקאסטים גדול, והרבה מאוד התעניינות בדבר הזה. אז באמת הוא יצפר לי איך הגעת לזה, וגם איך אתה רואה את זה מתפתח מפה.
אז איך הגעתי לזה? זה סיפור שאני סיפרתי אותו כבר אחת פעמים. בטוח, אז אני יכול להיות שחלק מהמאזינים מכירים, אז אני אשתדל להיות ככה זריז וקליל. התחלתי כמאזין בשנת 2006 או משהו תחילת 2006 כזה, וכתבתי ספר בשם פרפטום מובילה, שלקח לי כמעט 6 שנים לעשות אותו, זאת אומרת, זאת הייתה חתיכת עבודה כאילו, והוא עלה אתה יודע, למדפים של חנויות הספרים, וירד אחרי כלום זמן, כאילו 3 חודשים, הוא נעלם ונורא התבאסתי. ואמרתי לעצמי שאני צריך למצוא מפלט ליצירתיות שלי, אבל המילה הכתובה אולי זה כבר לא העידן שלה, כאילו. ובתור מאזין פודקאסטים, אתה יודע, פתאום שמעתי מישהו שעושה פודקאסט, בחור גרמני, שעשה פודקאסט נהדר, ואמרתי לעצמי, וואלה, זה בן אדם כמוני. זה סתם בן אדם. הוא לא למד רדיו באף מקום וזה, והוא עשה תוכנית שרן בישראל מקשיב לה. וואו, כאילו, זה אפשרי. תחשוב, זה 2006-2007.
שהיוטיוב אז עוד לא חזק.
בדיוק, יוטיוב זה הייתה השנה הראשונה שלו, ופייסבוק עוד לא התחילה אפילו. זאת אומרת, אנחנו אומרים על עולם שעדיין מתפתח בעולם הזה. וזה העיף לי את השכח. אז החלטתי לנסות פה, להתחיל להיכנס לעולם של הפודקאסטים, כמובן בלי לדעת כלום. בחיים שלי לא עמדתי מול מיקרופון לפני זה. התחלתי פודקאסט קטן שנקרא משחקייה עם חבר טוב מהלימודים. וכמה חודשים אחר כך גם התחלתי את עושים היסטוריה בתור תחביב צד שתחביב צד כזה, אתה יודע, כאילו...
אז איך עושים כזה דבר בתוך תחביב צד? כי אתה יודע, דיברתי פה עם רומטיק נרטיבי, זה משהו שאתה צריך בשבילו הרבה מאוד זמן ומאמץ, והם בתאגיד עושים את זה עם צוות של אנשים ותחקירן וכל הדבר הזה, אז איך באמת עושים את זה לבד?
נכון, זה לא סתם לא הרבה אנשים עושים את זה, ומי שעושה את זה לא שורד הרבה זמן בתחום, כי זה פשוט עשרות שעות של עבודה על כל פרק. עכשיו, זה לא משתלם כלכלית בשום צורה, אנחנו מן הסתם מדבר פה הרבה על הנושא של כלכלית. לעשות פודקאסט באיכות כזו, זה אתה יודע, זה פרק אצלי ממוצע, נע בין 30-40 ל-300-400 שעות עבודה, לפרק.
מטורף.
מטורף, כאילו, אני מודע לזה מאוד, שזה לא משהו שהוא כולם יכולים לעשות אותו. אבל זה, אתה יודע, זה פנימי. אני לא יכול לעשות תוכנית אחרת, זה לא באופי שלי. אז מבחינתי, אתה יודע, להגיע אחרי שעות העבודה.
זה כמו לטפס על אברסט בשבילך, זאת אומרת, אתה יודע, אין היגיון לטפס על האברסט,
נכון.
אבל אתה חייב לעשות את זה.
זה משהו פנימי,
כן,
בדיוק.
לגמרי.
אתה יודע, אולי זה גם נובע מאיזשהו מקום מהתוכניות שאני האזנתי להן כמאזין, ומה שאני אהבתי להזין, ומה נתפס בעיניך כמקור להשראה. אתה יודע, אם אתה אומר, אתה גיטריסט, אז אם יש להקה שאתה אוהב, הסגנון של המוזיקה זה גם משהו שאתה אולי אתה רוצה לעשות בעצמך.
נכון.
אז אני הקשבתי בזמנו לכל מיני תוכניות, כמו This American Life, Radio Lab, שהשיטה שלהם זה באמת ללכת לקיצוניות של האיכות, כאילו. זה פשוט היה אחרי שעות העבודה, והייתי עובד כל לילה, אני לא אוהב לראות טלוויזיה הרבה, אז כאילו זה סדר לי טוב. 9-10 בערב, ככה הייתי מתיישב על המחשב, מתחיל לכתוב, וזה תפס.
בצורה לא... זה פשוט תפס, זה פשוט עבד.
זה לא היה טריט, תחשוב, זה כאילו היה קשה נורא להקשיב לפודקאסטים, אז כאילו היו כמה אלפי אנשים בודדים בישראל שהקשיבו בכלל.
גם לא היו אפליקציות, אתה יודע, ספוטיפיי, אפל, שכולנו מקשיבים, היה את אייקאסט, אני חושב, נכון? זה היה הפלטפורמה היחידה
שהיה. נכון, היה אייקאסט, וטלפונים חכמים עוד לא התחילו בשלב הזה, זאת אומרת, עוד לא היה אייפון הראשון אפילו.
מדהים.
אז היו כמה אלפי אנשים בארץ, אני מעריך שהאזינו. וכשעושים היסטוריה, התחילו להקשיב לכמה אלפי אנשים, זה אומר שלפי דעתי, כמעט כל אחד בארץ שידע מה זה פודקאסט, היה מאזין או מכיר את עושים היסטוריה.
לגמרי.
זה מצב מאוד נדיר, זה לא קורה היום יותר. אין מצב כזה.
עוד שגם היום אני חושב שכל מי ש... או רוב מי שמאזין לפודקאסטים מכיר את עושים היסטוריה, או את אחת מ... בוא נאמר, עשרות הפודקאסטים, כן, שאתם עושים כבר כרשת, אבל דיברנו באמת על הבום הזה, הנורא גדול ומעניין של פודקאסטים שקורה עכשיו, קרה בשנה האחרונה, נאמר, בזכות הקורונה. לא יודע אם צריך לראות את המחקר של רותם יפעת, שזה באמת לפני שני פרקים, אז באמת עשינו פרק שגם מתעסק בו, ודיברנו על זה, ובאמת הבום הוא מטורף. כל שנה התחום הזה קפץ פי 2 בערך מ-2014. השאלה שלי זה, לאן זה הולך לדעתך? זאת אומרת, האם אנחנו בפיק, או שזה רק יעלה, או שאנחנו בהתמתנות, או איפה אנחנו לפי דעתך בתחום הזה?
זה שאלה שבין הסתם יהיה נורא קשה לענות אליה ברצינות, כי אנחנו חיים בעולם שהטכנולוגיה משתנה כל כך מהר, ויש לזה המון השפעה. אתה יודע, אם ספוטיפיי כגורם בשוק לא היה קיים לפני שנה וחצי, שנתיים. הם היו קיימים כחברה שמתעסקת במוזיקה, אבל הכניסה שלהם לפודקאסטים, ופתאום זה ערער את כל השוק, או לא ערער, אלא זה זעזע את כל השוק, ופתאום יש רכישות בארצות הברית, זה הכל תוצאה של כניסה של שחקן אחד גדול.
נכון.
מי יודע מה יקרה שנה הבאה. אבל אם אני מסתכל 10, 15, 20 שנה קדימה, אז נדמה לי שאנחנו רואים פה את אותה המגמה שמתרחשת גם בעולם של הטלוויזיה, שזה צריכת תוכן on demand. זאת אומרת, בעצם כשאתה מסתכל על פודקאסטים, אז מה זה פודקאסט? זה פשוט radio on demand, בגדול. כמו ש, אתה יודע, הטלוויזיה הרגילה, מה שנקרא הטלוויזיה הליניארית, ערוצים שמשדרים תוכנית אחרי תוכנית, הולכים ודוחים עם הזמן. גם הרדיו הזה ילך וידח עם הזמן, אבל הוא לא ייעלם. כי יש לו תפקיד. גם בטלוויזיה וגם ברדיו, לתכנים האלה, המיידיים האלה, יש להם תפקיד טוב בעולם של אקטואליה, של ספורט אקטואלי. תכנים שצריכים בהם מערכת עיתונאית מסוימת, זה דווקא משהו שעובד טוב. אז כנראה שרדיו FM כטכנולוגיה ייעלם, יוחלף בסטרימינג רדיו, שיהיה בו דברים כמו שאתם מכירים היום בגלי צהל ורשת בית, בגדול. אבל חלק לא מבוטל מהמאזינים, אפילו חצי מהמאזינים במדיה, כאילו, יעבור לצרוך תכנים שהם רוצים, את התכנים שהם אוהבים, כמו שכולם מסתכלים ב, אתה יודע, ב-YES VOD, או בנטפליקס, או כל מיני דברים כאלה, גם פודקאסטים יישארו, אולי כבר לא יקראו להם פודקאסטים, מי יודע, אולי יקראו לזה בשם אחר, אולי הטכנולוגיה תשתנה, אבל בסוף בסוף, זה יהיה on demand, ושם אנחנו נקבל תכנים שהם הרבה יותר מתוחכמים מצד אחד, אתה יודע, כמו שנגיד סדרה כמו משחקי הכס, קשה מאוד לערוץ כמו ערוץ 2 להפיק אותה. היא נורא יקרה, ואם אתה משדר אותה פעם אחת וזהו, זה לא משתלם. אבל אם זה יושב אצלך, יושב ב, אתה יודע, בדיסקים של אנשים, בשירותי היחסון וכאלה, שווה לך לעשות תוכנית, כי יצפו בה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, או יצפו בדורות אחר כך, כמו סרט טוב שיוצא לקולנוע. אז בקונסטלציה כזו, התכנים יהיו יותר טובים בעולם, את העולם של הפודקאסטים ייתן לנו תכני עומק.
נשתיים יותר אולי.
ונשתיים, כן. בדיוק. זאת אומרת, פשוט תכנים שמופנים לקהל מאוד מאוד ספציפי, כאילו. אז אני חושב שהעתיד פה הוא מין סוג של דואופול כזה בעולם הזה. מדיה און דימנד, מדיה ליניארית, כל אחד תחיה בעולם שלה, לא תהיה הרבה תחרות ביניהם. לא, גם עכשיו אין הרבה תחרות בין הרדיו לפודקאסטים.
אבל יש הרבה תוכניות, לא תוכניות, אלא גופי רדיו שכן עושים פודקאסטים, כולם אני חושב כבר בתוך התחום הזה.
אבל הם נכשלים כמעט כולם בניסיוני. כי זה פשוט, זה ניסיון לקחת את הניסיון, הם רוצים לקחת את הניסיון שלהם בעולם של האודיו, בעולם של הרדיו, וליישם אותו בעולם של הפודקאסטים. אבל אני אגלה לך סוד, כמעט כל האנשים שאני מכיר שמגיעים מהעולם הזה, כאנשים שעבו דרכי, כחברים או כעובדים, או כאלה שאני מדבר איתם, לא מבינים מה זה פודקאסט באמת. הם חושבים שזה פשוט רדיו, פשוט משדרים את זה דרך האינטרנט. הם לא מבינים את ההשפעה שיש למאפיין הזה שנקרא on demand. כשאתה עושה on demand, החוקים של הרדיו הרגיל לא עובדים יותר. נכנסת ל... ספירה חדשה עם חוקים משלה, אתה צריך לחשוב יותר קרוב לנטפליקס מאשר לרשת בית.
לגמרי.
אז מי שמגיע מהרדיו ואומר לעצמו, אני הייתי שדרן רדיו, פתחתי את המיקרופון ומאות אלפי אנשים הקשיבו לי, כמעט תמיד, ואני אומר את זה מניסיון, כמעט תמיד הם מתיישבים מול הרדיו בפודקאסטים ונכשלים. כי המציאות העגומה יחסית היא ש... בעולם הרדיו הישן, אנשים הקשיבו לך כי אתה שם. זאת אומרת, כמו שתמיד צחקו, מישהו חכם אמר לי פעם, תשמע, בערוץ 2, בשעה 12 וחצי בלילה, אם יש קופית סליחה תקלה, יש לה רייטינג יותר גבוה מעושים היסטוריה. והוא צודק, הוא צודק, אני לא יכול להגיד לו לא, יש יותר רייטינג לזה. אבל זה גם אומר שהאנשים שהתיישבו מול המיקרופונים לא היו צריכים לעבוד קשה בשביל שיהיה להם 100,000, 200,000. מאזינים.
כן, אבל אתה יודע, גם בעולם הרדיו יש תחרות, זאת אומרת, אתה לא חייב לשמוע 103, אתה יכול לשמוע 102, נכון. 190, זאת אומרת, גם כאן אולי
ועדיין,
יש איזה...
תחשוב על, נגיד, אנחנו היום, אני חושב, בשיא התחרות בעולם הרדיו.
נכון.
רדיו אזורי ורדיו ארצי ותחנות כאלה.
ואינטרנט וכן.
כבר היום יש כמעט 1,000 פודקאסטים בישראל. זאת אומרת, התחרות היא בסדרי גודל. אז אם... בעולם הרדיו, התחרות היא בין, אני לא יודע, כמה תחנות יש לנו על הסקאלה? 10 תחנות רדיו? אז אוקיי, אז בסוף, אתה יודע, מסתכלים 10-10, אחת ממש לא רלוונטית, אחת אולי קצת יותר רלוונטית. בפודקאסטים, אם אתה עושה היום פודקאסט על טכנולוגיה, אתה זורק אבן, אתה פוגע בפודקאסט על טכנולוגיה.
לגמרי.
אתה רוצה לפתוח פודקאסט על היסטוריה? איפה שלא תזרוק אבן, יש פודקאסט על טכנולוגיה. יש תחרות קשה יותר בפודקאסטים, וזה גם אומר שזה יותר מריטוקרטיה, מה שנקרא. מי שמצליח בעולם של הפודקאסטים, זה באמת בגלל שהוא טוב.
לגמרי.
אני רואה פה את החבר'ה אצלי שאנחנו עושים כבר 21 תוכניות רק ברשת הזאת, ואתה יודע, לאורך השנים כבר עשינו אולי 40 כבר תוכניות שעשינו והפסקנו וכאלה, ואני רואה מי מצליח, לא יעזור בדין. אלה שמצליחים, הם באמת טובים. זה שכאילו קוראים לתוכנית עושים משהו, זה נותן להם איזשהו יתרון מסוים תחרותי, כי כאילו זה מחבר אותם למותג הזה שנקרא עושים היסטוריה, זה עוזר להם. אבל זה לא מבטיח להם הצלחה בשום צורה.
נכון.
יש תוכניות שלנו שלצערי לא הצליחו.
אז בוא נדבר מצאת על הדבר הזה, כי אני חושב שנכנסנו כאן לתחום הזה של רשת, זאת אומרת שכבר, שהקידום והזה, ואני נכנס כאן לתחום, לפן הכלכלי כבר, והרשת שלך היא עושה שני דברים. היא עושה מצד אחד פודקאסטים מערכתיים, נאמר, זאת אומרת פודקאסטים שהם מתעסקים בנושא מסוים, נאמר, לא ממומנים בצורה ישירה על ידי גוף כזה או אחר, וכן
נכון.
גם פודקאסטים שהם מוזמנים על ידי
ממותגים,
חברה.
ממותגים, אנחנו קוראים, הם מוזמנים על ידי חברות.
בדיוק, מוזמנים על ידי חברות, והם נכון. עושים אותם, ופה מעניין אותי השילוב הזה. זאת אומרת, מצד אחד, ברור לי שהמאזינים מבינים שכדי להחזיק דבר כזה, מפעל כזה, כמו שאתה עושה פה, ואני קורא לו מפעל, כי באמת לייצר 21 תוכניות באינטנסיביות הזאת, נרטיבי, ומכל הסוגים, ועם המנחים הכל כך טובים שיש פה, ובאמת מי שיצא לו לא להזין למשהו של עושים היסטוריה, אז אני מאוד מאוד ממליץ, כי זה באמת ברמה גבוהה.
תודה רבה.
אז הם מבינים שכדי לתחזק את הדבר הזה, צריך גם להכניס את הפן הכלכלי, אבל... נסה להבין איפה זה מתחבר אצלם, זאת אומרת שהם שומעים את ההתחלה של פרק של עושים היסטוריה, או עושים טכנולוגיה, ובתוכו יש בהתחלה איזה הזמנה לפודקאסט ממומן, מה זה עושה להם מבחינת ההזנה? האם הם, זאת אומרת, האם הם הולכים ומאזינים לפודקאסט הזה? זאת אומרת, האם הם מוצלחים, הפודקאסטים הממומנים או המוזמנים, כמו המערכתיים, או שיש איזשהו קושי לקהל להתחבר אליהם?
אז אוקיי, זו שאלה מצוינת. אז אולי קודם כל אני אבהיר קצת ברמת הטרמינולוגיה. אותם 21 פודקאסטים שדיברתי עליהם, מה שאני קורא לו רשת עושים היסטוריה, הם כולם מערכתיים. זאת אומרת, אלה הפודקאסטים שהם לא ממוסחרים ברמת התוכן. מעבר להם, יש לנו משהו כמו עוד 20 פלוס אפילו פודקאסטים, מה שנקרא ממותגים, שזה בחברה או ארגון כלשהו, ומשלמת לנו כסף כבית הפקות, תפיקו לי תוכנית. שם התוכן נקבע על ידי המפרסם, על ידי החברה שמממנת. בפודקאסטים המערכתיים שלנו, כל העושים למיניהם, התוכן לא מושפע על ידי המפרסמים. תוכן הוא לחלוטין מה שהמגיש רוצה להגיש. אפילו אני כמעט משתדל לא להפריע למגישים. זאת אומרת, אתה יודע, אלא אם כן יש משהו ממש קיצוני,
יש חופש עיתונאי פה.
לגמרי, זאת אומרת, אני רוצה שהם יעשו את הדבר שלהם. אז אין ספק שכאילו פודקאסט ממותג כזה של חברה, זה, קודם כל זה כוח כלכלי. כי הרשת עושים היסטוריה לא מסחרית, ממומנת על ידי פרסומות, ופרסומות זה מודל מאוד מאתגר באינטרנט. לא רק לי, זאת אומרת, כל מי שמנסה לחיות מפרסומות באינטרנט, מגלה מהר מאוד שזה נורא קשה להרוויח כסף, אלא אם כן אתה מפלצת כמו גוגל ופייסבוק, שמגיעה לקנה מידה של אנשים מאוד גדול. פודקאסטים, by definition, זה קהל לא גדול. גם עם
אבל
מס
ממוקד
מדיה.
הרבה יותר, וזה הקסם שלו.
בדיוק. זאת אומרת, פה אני יכול אולי לשחק על היתרון שלי, כי אתה יודע, אם אני יש לי פודקאסט על תוכנה, אז המאזינים שלו מתכנתים, ואז המפרסם יכול לטרגט את הקהל שהוא מחפש. ועדיין זה נורא קשה לעשות כסף מפרסומות. בגלל זה גם תמיד אני אומר למי ששואל אותי, פודקאסט מתחיל, אל תתחיל עם פרסומות, עזוב עזוב פרסומות. זה לא, אתה לא תרוויח מזה. אין סיכוי. לי, יש לי את הפריבילגיה להחזיק שני אנשי מחירות במשרה מלאה, שהולכים ורודפים אחרי המפרסמים האלה.
ואני חושב שפה זה גם נקודה מעניינת, כי אתה יודע, יש למכור פרסומות, יש הרבה מאוד גופים שמוכרים פרסומות עבור גופי תוכן, Outbrain, טאבולה, זאת אומרת, לדוגמה, נכון. מה שהגופים האלה עושים, לדוגמה, באתר החדשות שאתם אוהבים, יש מין קופסה כזו קטנה בצד התחתון, אולי כבר לא שמתם לב אליה, ויש אנשים אחרים,
זאת אומרת, יש גוף שלם. המלצות על ידי טאבולה, המלצות על ידי Outbrain.
יש גופים שמוכרים עבורם את הפרסומות, הם רק מקבלים את הכסף, כמובן, בניכוי עמלה מסוימת. פה, אתה גם הגוף
כן,
המוכר,
כי,
וזה הרבה יותר קשה.
כי אפילו אם נגיד, יש שירותים, יש כבר היום בעולם הפודקאסטים שירותים שמציעים לך להזריק פרסומות לתוך הפודקאסטים שלך, כאילו, אבל אנחנו מדברים פה על כמויות מאזינים, גם לפודקאסטים המובילים בישראל, שהן קטנות מדי בשביל שזה באמת יזיז את המחוג. אז אני אומר למישהו, בשביל 200-300 שקל בחודש שווה לך להתעסק עם זה, ובמרכאות כאילו ללכלך את התוכנית שלך בפרסומות, שהן בדרך כלל פרסומות, הפרסומות האלה שמזריקים, הן בדרך כלל פרסומות פשוטות. אוהבים לקניקיות? בואו לקניקיות. זה לא פרסומות איכותיות. אני פה עושה את הפרסומות שלי בעצמי. כל פרסומת זה גובלן, פנימי גובלן למפרסם. זאת אומרת, אני כותב אותה כמו פרק של עושים היסטוריה. אני משקיע בה מלא זמן, יחסית, בכל פרסומת. והצוות שלי שעובד על זה, כמובן. אז זה הרשת. הממותגים זה סיפור אחר. הפודקאסטים שבא החברה, עכשיו זה כבר עניין של עבודה מול ארגון, ומה המטרות שלו קודם כל. יש כאלה שיש להם מטרות מסחריות יותר, ויש כאלה שאין להם מטרות מסחריות, אלא תדמיתיות, במובן של, אני לא רוצה לקבוע לך מה התוכן, אלא רק תעשה פודקאסט טוב, שכששומעים בו, אני בנק זה וזה, אז יש דעה חיובית על הבנק. אתה יודע, איזשהו רעיון מיתוגי כזה או אחר. האיכות, או ההצלחה יותר נכון, לא האיכות, כי את האיכות, אנחנו עושים את האיכות הכי טובה שאנחנו יכולים. מידת ההצלחה של תוכנית, היא בדרך כלל תלויה בארגון. כי יש ארגונים, שבגלל פוליטיקה פנימית, משפיעים נורא בתוכן של הפודקאסט שלהם. הם באים למגישים שלנו, ואומרים להם, אנחנו רוצים שתראינו את זה, ואנחנו רוצים שתדברו עם זה, והם בדרך כלל, ואתה יודע, יש להם מטרה טובה, הם רוצים לקבוע, והם לא טובים בזה, הם לא יודעים לעשות פודקאסט. אתה יודע, אתה יכול להיות ארגון הייטק נפלא, אבל אין להם מושג איך עושים פודקאסט, ובסוף יוצא שהתוכנית שלהם הופכת להיות מין, איך הולכת את הבדיחה הזאת, יודע מה זה, גמל חתול שתוכנן על ידי ועדה. אתה יודע, כשיותר מדי אנשים בוחשים בקדרה הזאת, יוצא לו תוכנית טובה. יש כאלה, ולא מעט לשמחתי, שמבינים ואומרים, אנחנו לא טובים בלעשות פודקאסט. לקחנו לך רן לוי שתעשה תוכנית, תעשה אותה. אני רק רוצה שתגיע למטרה הזו והזו, שידעו ככה וככה, או שהמוצר ככה וככה יהיה בסביבה וזה, אבל אתה תעשה את הכל. אלה מצליחים, אתה לא מאמין. אולי הדוגמה הכי טובה שלי שאני יכול לתת, ואני גם דוגמה שאני מאוד גאה בה באופן אישי, זו תוכנית בשם Malicious Life, שאנחנו עושים באנגלית לקהל אמריקני, אני המגיש שלה, למדתי שיפרו מבטא במשך לא מעט זמן, שבה חברת אבטחת מידע בשם סייבריזן, ישראלית-אמריקנית כזאת, ופחות או יותר אמרה לי, תשמע, אנחנו נורא אוהבים את עושים היסטוריה, בוא תעשה לנו, עושים היסטוריה על אבטחת מידע. אמרתי להם, כל מה שאני רוצה? אמרו לי, הכל, תעשה מה שאתה רוצה. היום אנחנו עם יותר מ-40 אלף מאזינים לפרק, הפודקאסט אבטחת מידע השני הפופולרי בעולם, ומקום 18 נכון לאתמול באייטיונס טכנולוגיה בארצות הברית.
טורף.
זאת אומרת, זה כמו, אתה יודע, מבחינתי כפודקאסטר, להגיע לטופ 20 בארצות הברית בפודקאסטים, בקטגוריות הטכנולוגיה, זה כמו לשחק בליגת האלופות קצת. לגמרי. אתה יודע, אני משחק נגד הגדולים. אני באותה קטגוריה של ריפליי אול, וכל מיני תוכניות כאלה שאני מעריץ. עכשיו, ברור שאני קטן מהם. הבטחת מידע זה תחום קצת נשתי וזה, אבל אתה יודע, בעולם הזה של הבטחת מידע, יש מעט מאוד אנשים שלא מכירים את Malicious Life, וזה כיף, כולל כל האנשים בהבטחת המידע שאני מעריץ שלהם כמהנדס גיק כזה, אתה יודע, מקשיבים לי.
וזה גם נותן הרבה לחברה, כי כמו שאתה אומר, אם מדברים על הפודקאסט, מדברים על החברה בהכרח, מישהו שומע בהתחלה את השם של החברה.
החברה לקחה פה החלטה מאוד, אתה יודע, מאוד מאתגרת לחברה, היא אמרה, אתה רן לוי, קח את המותג שלנו, סייבריזם, ותעשה איתו מה שאתה רוצה. וזו החלטה שאני בטוח שהם לא קיבלו אותה בקלות.
בלי צורך לאשר עם איזה מנהלת שיווק את הדברים. טורף.
והיום, הם מבינים, פתאום, יש להם, נפל להם לידיים, אבזה שמטילה ביצי זהב, כאילו. אז הם, אתה יודע, הם עשו מזה היעלום שבקטר של המרקטינג שלהם. הם מגיעים לכנסים, הם מרימים ביטן של Malicious Life. עשינו, בלאס וגאס, היה כנס גדול, הלכתי, עשיתי אירוע לייב. 300 אנשים שעשינו אירוע לייב ענק במסגרת כנס. הם מוכרים חולצות של Malicious Life. זה המרקטינג שלהם היום מספר אחד. זה פשוט עובד להם כל כך טוב, כי בא איש מחירות, אני מניח, זה אני לא יודע, בא איש מחירות לאיזה לקוח. מתחיל מדבר מה העניינים, מה נשמע, וזה דרך אגב, אתה מקשיב ל-Malicious Life, אני אוהבת Malicious Life, וזה, ועכשיו הם חברים, ועכשיו אפשר להתחיל לעשות עסקים בלבל אחר קצת.
אז אני חושב שמה שאתה יודע, מי שאין לו רשת נאמר, ורוצה לקחת איזה משהו מהדוגמה המעולה הזאת, אני חושב שאסור להתפשר על האמת שלך. שאתה עושה פודקאסט, שאתה מכניס חסויות, שאתה מכניס גוף מסחרי לדבר הזה, אם אתה מתפשר...
אני, אתה יודע, אני לא, יש תוכניות ממותגות כאלה של לקוחות, רוצים ממני משהו ואומרים לי, תעשה X, תעשה Y, אני לא, אני אעשה מה שהם אומרים, הלקוח הוא צודק. אני מרים דגל, אני אומר להם, תשמעו, זה לא רעיון טוב, אתם טועים פה. בדרך כלל מבינים אותי, אבל אני תעשה בכל זאת, ובדרך כלל הם נכשלים.
אז זה בדיוק מה שאני אומר.
אז אני לא יכול להגיד שאני, אתה יודע, אני עומד על עקרונות שהם מול הלקוחות. זה הכסף שלהם.
זה עדיין, אבל שוב אני אומר, אתה עדיין גוף מסחרי, ועדיין, כמו שאתה אומר, בדיוק. רצון הלקוחות הוא הקדוש, וזה ברור כאן.
אבל אם הם נותנים לי את היד החופשית וסומכים על המקצועיות שלי, כמעט כולם עפים על זה. זה מצליח להם בטירוף, כי זה תוכנית באיכות חבל על הזמן. אני יותר טוב אפילו, תחשוב, בתוכנית שבה מישהו מממן לי אותה, אני לא צריך לחשוב על פרסומות. יש לי תקציב לתוכנית, אז אני מביא את היוצרים הכי טובים שיכולים לעשות אותה. אני יכול לבוא ולשלם ליוצר כמו דורון פישלר, או דוקטור יובל דרור, או, אתה יודע, אנשים כאלה שיודעים לעשות תוכן טוב, אני נותן להם כסף, משלם להם על הזמן שלהם היקר, והם עושים תוכן מעולה. חוץ מזה, יש לי גם את היתרון, לשמחתי, שיש לי רשת פודקאסטים, הרשת הלא מסחרית. שכשאני מתחיל פודקאסט עם חברה כלשהי, או ארגון כלשהו, אני יכול לשווק להם את התוכנית. זה יתרון מאוד גדול של רשת. אני יכול לבוא, זאת אומרת, הם לא, אוקיי, עכשיו יש פודקאסט, אף אחד לא שומע אותו, כי בהתחלה מתחילים כולם עם אפס מאזינים. אז אם, בוא נגיד, אם אין את הרשת, אז אני יכול לעשות תוכנית נפלאה, אבל אתה יודע, הפרק הראשון יהיה לי 0, פרק השני יהיה לי 30, פרק 100, אולי כבר יהיה לי 10,000, סתם אני זורק מספרים. עם רשת עושים היסטוריה, היתרון שלי זה שאני יכול לשים פרומו קצר בכמה תוכניות, ואני אומר להם, תשמעו, עלתה תוכנית חדשה של, לא יודע, שופרסל. בואו, אני מזמין אתכם להקשיב. רק התוכנית הזאת תקבל כמה אלפי מאזינים לפרק הראשון.
והם נשארים אבל? זאת השאלה.
לא, עכשיו, אתה יודע, אם היא תוכנית טובה, אז היא מפה ועלה תעלה ותתפוצץ ויהיה חבל הזמן. אם זו תוכנית לא טובה, אז תקשיבו פעם אחת, וחברו את המכשיר, וזאת נגמר הסיפור.
אני רוצה בנקודה הזאת לשאול אותך.
אבל הנקודה היא שלא מתחילים מאפס. אני מקצר את זמן ההצלחה של תוכנית טובה, מנגיד שנה, שנתיים של עבודה, לחודשים ספורים. זה חוסך המון כסף ללקוח בסוף.
לגמרי, ואני דווקא בנקודה הזאת, אני רוצה להגיד, כי כאילו, אני, מה שאני מרגיש, מה שאני חווה בעולם הזה, זה שכל אזכור של משהו מסחרי בפודקאסט, הוא אוטומטית גורם לאיזה בלוק, לאיזה עצירה מצד המאזין. הוא אומר, יש פה, כי זה כל כך אינטימי, זה כל כך באוזניים של הבן אדם. נכון. כמו שאתה אומר, on demand, בכלים, בפקקים, בריצה, אז כשאתה מכניס לתוך זה את הגוף המסחרי, יש איזה משהו באוזניים, גם שלי כשאני מאזין לפודקאסט, ואני אומר, וואלה, יש פה איזה מין גוף מסחרי.
צינים, אנחנו נשים צינים.
לגמרי. וזה ההפך מהדבר הזה, אז אני מנסה להבין איך זה עובד הדבר הזה, זאת אומרת, האפשרות הזאת של כן להכניס גוף מסחרי לתוך הדבר הזה, וכן לאפשר לזה כן להתפוצץ, וכן להצליח באופן אורגני נאמר, או כמעט אורגני בקרב המאזינים.
אני מסכים איתך לגמרי, יש, כשזה פודקאסט ממותג של חברה, אני צריך להתאמץ מעל ומעבר, בששכנע את המאזין, שזה תוכן טוב. ופה, כמו שאמרנו, אין דרכי קיצור. או שהנותן החסות אומר לי, תעשה את זה טוב, או שהוא מתערב לי בתוכן. אם הוא מתערב לי בתוכן, המאזינים לא טיפשים. הם יודעים שמה שהם שומעים זו פרסומת ארוכה מאוד, ואף אחד לא רוצה להקשיב לזה, ולכן התוכניות בדרך, אתה יודע, התוכניות כאלה לא תמיד קולעות במטרה שלהם, בוא נגיד. אבל, אם אני באמת נותנים לי את היד החופשית הזאת, למה שזה לא יצליח? אתה יודע, אולי הדוגמה הכי טובה זה שיש, אני בעושים היסטוריה עצמה, אני לא עושה הרבה פרקים שממוסחרים, זאת אומרת, פרקים שהם בשיתוף נותן חסות כלשהי, כי יש לי רף מאוד 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 גבוה. נגיד, בעושים היסטוריה, אין דבר כזה שהמפרסם מתערב בתכנים. במפרסם, שהרבה ארגונים שרוצים לקנות פרק בעושים היסטוריה. אם היה לי שקל על כל ארגון כזה שרוצה, הייתי כבר מרוויח יותר טוב. אבל, אז אני אומר להם, אתם רוצים לקחת, לקחת חסות הפרק בעושים היסטוריה, מצוין, אבל אין לכם סי בתוכן של הפרק. בוא, נפשב ביחד, נבחר נושא, אבל אתם לא מתערבים בתוכן, אתם לא יכולים להגיד לי את זה נמחק. ובדרך כלל רוב הארגונים שומעים את זה אומרים, טוב, אז אני לא אעשה איתך. בסדר גמור, בצדק. אבל, כשבא ארגון...
לדעתי זה לא כך בצדק, אני חייב לומר לך, כי גוף, כי שוב...
יש להם אינטרס, הם משלמים כסף טוב תמורת... להגיע למטרה כלשהי, ואם אני לא מגיע, לא מביא אותה למטרה, אז אותם שלמו לי.
אם הבן אדם, זאת אומרת, אם אתה בתור פודקאסטר, נותן את האמת המלאה למאזינים שלך, והמרגישים, אתה יודע, וזה לא רק זה, גם חיבור עם מרואיין, עם מראיין, וכל הדבר הזה, זאת אומרת, אם אתה עושה את הדבר הזה ללא פשרות וללא אינטרסים, וגם אם אתה במרכאות כן פוגע באינטרס של אותה חברה מממנת, אבל הם מרגישים את זה שנתנו להם פה תוכן מלא ואיכותי, וכן אמרו בסוף את השם של החברה, לדעתי זה מחבר למותג.
לא כולם רוצים את זה. יש כאלה, יש פרסמים שרוצים יותר תוצאות, הם רוצים יותר show me the money. תגיד הרבה פעמים, חברה X, חברה Y, חברה X, חברה Y. אני אומר להם, תשמעו, זה, אם אתם רוצים לקחת פודקאסט ממותג שלכם שנעשה, אין בעיה. נגיד 20 פעם בפרק חברה X, חברה Y, בסדר. בעושים היסטוריה? לא. אז זה לא מתאים להם. לגיטימי. רוצים את זה, לא תקבלו את זה, לא משלמים כסף. אבל אלה שכן מוכנים לתנאים שלי בספציפית בעושים היסטוריה, תחשבו על זה מבחינת המאזינים. זה אומר שפחות או יותר אני עושה פרק, שכנראה הייתי עושה אותו גם לא משלמים לי, עם אותו תוכן שאני עושה שלא משלמים לי, אני בדרך כלל נהנה ממנו, ומתלהב מהנושא לא פחות מכל דבר, במקרה באה חברה ושילמה לי כסף, ואז אני אומר בהתחלה, הפרק הזה הוא בחסות חברה X. זה, אני חושב, האידיאל שהצלחתי להגיע אליו, ספציפית בעושים היסטוריה, כי זה פשוט, יש לי את הפריבילגיה אחרי 14 שנה לקבוע את החוקים שלי. מי שעושה את זה איתי, זה עובד נהדר. זאת אומרת, אני לא, נגיד סתם, פרק האחרון הממותג, אז כזה שהיה בעושים היסטוריה, או פרק בשיתוף ארגון, זה היה משרד המדע, שרצו להביא ישראלים למצפה רמון, להסתכל על מפלי המטאורים בסביבות חודש אוגוסט. עכשיו, אני גיק של אסטרונומיה. אני מגיל אפס מת על זה. זאת אומרת, הייתי עושה פרק על מטרי מטאורים, בלי שום קשר, כי אני אוהב את זה. לא רק זה, כל כך נהניתי מהפרק, שבסוף לקחתי את הילדים שלי, ירדנו למדבר, והלכנו להסתכל במצפה רמון מטרי מטאורים. לא שילמו לי על זה כסף.
הפרסום עבד.
הפרסום עבד. לא שילמו לי על זה כסף. פשוט נורא נהניתי מהקונספט.
לגמרי.
כשזה עובד ככה, כולם מרוויחים. כי האלמנט של הציניות יורד. בוא נקווה שהחברות יהיו מספיק, אתה יודע, יתבגרו בעולם של הפודקאסטים בשביל להבין שאתה לא יכול לעשות פרסומות של 40 דקות ואנשים יקשיבו להם.
זה משהו שגם אני נאבק איתו בעצם, עם אנשים שאני מפיק, אתה יודע, לא מזמן הייתי אצל איזה חברה מאוד גדולה, ואמרו לי, תשמע, הם מתעסקים גם ביצירת תוכן, ואמרו לי, תשמע, אני יודע להקליט, אני יודע לערוך, יש לי מיקרופונים, יש לי זה, למה אני צריך אותך? כאילו באמת, הזמינו אותי לבוא לי לזה, ואז שואלים אותי למה אני צריך אותך.
למה באת?
אז אני אומר, תגיד לי, בבית יש לך מברגה, יש לך פטיש, יש לך זה, למה אתה צריך שיפוצניק? למה אתה יודע, אתה מבין? כאילו, זה בדיוק העניין, ואני חושב באמת שכשמבינים את הדבר הזה, שיש איזו התנגשות, איזו דיסוננס בין מסחריות לפודקאסטים, וכשיודעים ללכת בין הטיפות בצורה שהיא חכמה, וכשהמאזינים מרגישים את זה, והמאזינים מרגישים כל דבר.
לגמרי.
כל דבר, והמאזינים הכי חכמים.
אם המגיש מתלהב, שומעים את זה בקול שלו.
הכל, הכל שומעים, כל דבר, אם קמתי חולה היום, אם לא בא לי על הרעיון הזה, לא בא לי על המרעיון הזה, הכל שומעים.
זה דרך אגב מקשר אותנו למה שהתחלנו את השיחה, בנושא הזה של מה בעצם, מה זה פודקאסט בעולם הזה, שמה זה, זה אמרנו שזה on demand, אז אותם נותני חסות או חברות מסחריות שמנסות לעשות תוכן מסחרי, צריכות להבין שזה שהן משדרות תוכן לאינטרנט, לא בהכרח אנשים יצפו בו. זה תפיסת, התפיסה הזו של אם אני פתחתי מיקרופון ואני אשדר, יקשיבו לי, היא שייכת למאה ה-20 של הרדיו הליניארי הישן. בעולם של האינטרנט, אתה צריך שכנע אנשים לחוץ עליך.
הנה טיפ מעולה לפודקאסטר המתחיל.
בדיוק.
אז בוא באמת נחזור לדבר הזה, כי אנחנו, אתה יודע, דיברנו כאן על רשת וכו', אבל אני רוצה גם שנפור את זה פרקטי באמת לפודקאסטר, שאומר, אני עכשיו מתחיל משהו, אני בכוונה מתכוון כאן לאו דווקא לעסקים הגדולים, כי אני חושב שעסק גדול שעושה פודקאסט מראש, הוא כן מכוון לברנד אווירנס, והוא מכוון לזה שיכירו אותו, ושהוא ייתן את הדבר הזה, אז אני פחות מדבר לעסקים כרגע, אלא אני יותר מדבר על אנשים שיש להם תחביב, או נורא נחמד, בא להם לעשות עליו פודקאסט.
כן, כמו רן לפני 14
כמו
שנה.
כמו רן לפני 14 שנה. השאלה זה, האם יש להם סיכוי בכלל, או מה הסיכוי שלהם, או איך הם יכולים לעשות את זה, את הדבר הזה, של כן להגיע לחסויות ולמימון מסחרים מסוים, כל איזה, יש אצלי אנשים שמקבלים את המימון רק לפרקים, זאת אומרת, הם לא מקבלים כסף על עשיית הפודקאסט עצמו, אלא את העלויות של הפקת הפודקאסט, מישהו אחר מממן להם, שזה אני חושב גם נחמד, ויכול להיות לא רע להרבה פודקאסטרים. אבל איך באמת אפשר להגיע לדבר הזה?
אי אפשר, אני ממש מתנצל שאני אבאס את הפודקאסטרים הצעירים. אם אתם חושבים על הפודקאסט כאיזשהו משהו שממנו תרוויחו כסף בצורה ישירה כמו חסויות, תשכחו מזה, זה פנטזיה שלא תקרה. כמו שאמרנו, זה גם מעט כסף יחסית בסקאלה שלנו, וגם זה הרבה עבודה. זאת אומרת, בשביל לנהל יחסים מול מפרסם, אתה משקיע בזה המון מאמץ. ככל שהמפרסם יותר גדול, ארגון יותר גדול, מידת המאמץ שאתה צריך להשקיע עולה, ומהניסיון שלי, כשאתה עובד מול ארגון שהוא ברמת האנטרפרייז, אתה יודע, בנק, כן, דברים כאלה.
גופים גדולים.
שנה, שנתיים יכולות לעבור מהרגע שאתה מתחיל את הדיונים ועד הרגע שאתה רואה את השקל הראשון. אז זה לא רלוונטי לפודקאסטים, אתם שכחו מזה. מה כן? פודקאסט הוא מעולה, הוא מעולה, הוא מעולה לברנד אווירנס. כשהברנד אווירנס, מה שנקרא המיתוג הזה, זה אתה המגיש. זאת אומרת, תחשבו על הפודקאסט ככלי שלכם להציג את עצמכם לעולם. למשל, אתה עושה הרצאות, למשל, אותו השדר, אתה חושב אולי לעשות הרצאות מצוין, הפודקאסט הוא המקום שבו המאזינים שלך יכירו אותך, יאהבו אותך, ועכשיו הזמינו אותך להרצאות. מההרצאות אתה עושה כסף. תשווק ספרים שלך, תשווק את השירותים שלך, כמו שאתה עושה דרך אגב, שזה מעולה, מעולה, ככה עושים כסף מפודקאסטים, רק בדרכים עקיפות, כי בדרכים הישירות, זה רק רשת כמו שלי, שמתנהלת כארגון, יכולה לעשות. זאת אומרת, זה לא כלכלי בשום צורה לגוף פרטי. תמיד תחשבו על הפודקאסט כמשהו שמביא אתכם לקהל שלכם. ודרך אגב, ואז אם אתה חושב על זה ככה, פתאום דברים מסתדרים אחרת בראש. כי אנשים אומרים לי, מה, אני אעשה תוכנית ויהיו לי רק 300 מאזינים לפרק. נכון, 300 נשמע ממש מעט, אתה שומע כאילו, אתה יודע,
סיריאל,
13 מיליון מאזינים לפרק, אז מה זה 300? כאילו, זה כלום. ואז אני אומר להם, תגיד לי, אם הייתי עכשיו מביא אותך להרצאה בפני 300 לקוחות פוטנציאליים, 300 לקוחות פוטנציאליים שיושבים באולפן ומקשיבים למה שאתה אומר במשך חצי שעה, שעה, זה לא רע. אתה יודע, כשאתה מסתכל על זה פתאום ככה, וואלה, זה 300 איש שיושבים מולי עכשיו ומקשיבים למה שאני אגיד. מספיק שאחוז מהם יזמינו את השירותים שלי?
שאחד מהם ברוב הפעמים.
נכון. כבר הרווחתי יותר כסף מאשר כל החסות שהייתי מקבל לפרק המסכן הזה.
לגמרי.
אז זה גם נותן לך את המוטיבציה להשקיע בתוכנית שלך, כמו שאתה משקיע באתר בית שלך, כמו שאתה משקיע בכרטיס הביקור שלך, אתה רוצה להציג משהו לעולם, אז אתה לא תעשה עבודה חלפלפ. פתאום 300 האנשים האלה, זה אנשים שאתה עומד מולם, והם שופטים אותך ויזמינו אותך לפי, או הזמינו את השירותים שלך.
לגמרי, ואני חושב שמה שהכי יפה זה שדווקא, אתה יודע, אני לפעמים עושה פודקאסטים גם לעסקים קטנים, אתה יודע, בוא נאמר פרילנסרים, רואי חשבון, סוכני ביטוח, והדבר הראשון שאני אומר להם זה, אל תגידו בסוף, היי, אני יוסי, הטלפון שלי כך וכך, אם אתם צריכים משהו, דברו איתי. אני אומר להם, אל תעשו את הדבר הזה. אומרים לי, אבל למה? אני יושב פה שעה, מסביר להם על סוגי ראיית חשבון וכאלה, ואני לא יכול לתת להם את הטלפון שלי? אומר להם, לא. הם אומרים לי, למה? תראו, הרעיון פה זה שאתה, כמו שאתה אומר, מציג את עצמך, אתה מדבר את עצמך, אתה נותן לו ייעוץ שלפעמים אתה תיקח עליו כסף ולא מעט כדי לעשות אותו פרונטלית. אם ההבדל סך הכל, שמת מיקרופון ודיברת, או תעשה פגישת ייעוץ עם הבן אדם, תסביר לו את אותם דברים בדיוק. זה ההבדל, זאת אומרת, פגישת הייעוץ, המידע שאתה תיתן בפודקאסט הוא שווה בערך לפגישת הייעוץ, אבל ברגע שמישהו יאהב את מה שאתה אומר וישמע עוד פרק ועוד פרק ועוד פרק, שהוא יחשוב על רואי חשבון, על מי הוא יחשוב? עליך.
בדיוק.
שהוא יחשוב על...
אבל אני לא מסכים איתך קצת עם הגישה של לא להגיד בסוף מספר טלפון שתיצרו איתי קשר, זאת אומרת, צריך לקחת בחשבון שאם אני משקיע את המעמד שלי כעסק קטן בלעשות תוכנית, היא חייבת לשרת את המטרות שלי. בסוף, המטרה היא בסוף בסוף להביא לקוחות, אחרת...
לא, אני אומר לשים לינק בתיאור, אני לא מתכוון לזה.
לא, אפילו בתוכנית. אוקיי. אני רק אומר, התוכן צריך להיות תוכן הכי טוב שאתה יכול, לא מסחרי, לא, אתה יודע, לא פרסומת, אלא באמת באמת תוכן טוב, ובסדר גמור בסוף התוכנית להגיד, אם אהבתם את מה ששמעתם, ספרו לחברים שלכם, ואם אתם רוצים לתמוך בתוכנית, אתם מוזמנים להרים אליי טלפון, להזמין אותי לעשות לכם את הייעוץ הזה, או קחו אותי כרואה החשבון שלכם. זה לא, אני לא חושב שזה פוגע בשום צורה באותנטיות, ואני אומר את זה מניסיון, אני כמעט בכל פרק של עושים היסטוריה, בסוף יש לי כזה, אני קורא לזה הודעות ועד בית כזה כזה, ואני אומר לאנשים, אם אהבתם את התוכנית ואתם רוצים לתמוך בה, תזמינו ספר שלי, או תזמינו אותי להרצאה. זה בסדר גמור, אני רבק, אני השקעתי כרגע 50 שעות בשביל להציל את הפרק הכי טוב שאני יכולתי, בסוף בסוף אני צריך להרוויח מזה קצת משהו שיהיה שווה את זה, תסבלו את השפיל הקטן שלי של ה-15 שניות שביקשתי שתקשיבו לזה. וזה בסדר, זה עובד בסדר, הקהל מבין, גם רוב הקהל לשמחתי לא נגד פרסומות, זה מדהים, זאת אומרת, אתה יודע, כולנו קצת פיתחנו אנטי, לפרסומות בטלוויזיה, שאתה רואה ארץ נהדרת, ואז אומרים לך, יצאנו לפרסומות, רק פרסומת אחת, אבל יש פרסומת אחת, ואז קדם פרסומת, שקף פרסומת, חסות, שקופית בסוף, 10 דקות של פרסומות, אי אפשר יותר. אז כאילו כולנו נשים נורא צינים. בפודקאסטים, מכיוון שזה מאוד אינטימי, ואתה יודע, הקהל לא מאזין למגיש של עושים היסטוריה, או למגיש של תוכנית X, אלא מקשיב לרן. הוא מקשיב לי, כי אני זה שמדבר, ואני כותב את התוכן, והוא יודע שאני מתלהב מזה ברמה אישית, אז הם מבינים, הם סולחים לי. הם יודעים שפרסומות זה כורח הכרחי, והם לא מתעצבנים עליי. אתה יודע, כשאני עושה פרסומת, נגיד, ארוכה מדי, והיו לי התפלקויות כאלה, אז אנשים כותבים לי, די, אל תעשה 1.5 דקות, בבקשה.
ובריטנשן, תגיד, יש לנו הרי מידע, יש אנליטיקות, שאנחנו יודעים איפה אנשים מקשיבים לאורך הפרק.
לא מפריע בכלל.
לא מפריע, לא עושים סקיפ.
אני רואה, לא עושים סקיפ. חלק מהאנשים עושים סקיפ, ברור. אם עשיתי עבודה טובה, אז לא. זאת אומרת, אם אני כותב פרסומת, הרבה פעמים הפרסומות האלה, שאנשים שמקשיבים להם, כי הן ממש טובות, נשבע לך, אני מקבל מדי פעם פניות, אתה יכול בבקשה להעלות את הפרסומת של, לא יודע מה, פנדה, אתה יכול להעלות את זה בבקשה לאתר, רק את הפרסומת.
גדול.
כי לפעמים אנשים אוהבים את הפרסומות.
זה כמו שאני כשהייתי ילד קטן, היו מקליטים לי פרסומות, אתה יודע, כאילו היו, זה ממש, כן.
כמו הפרסומות של הסופרבול. אתה יודע, זה פרסומות שכאילו אנשים מחכים להם. כי זה תפור אחרת, זה עשוי אחרת, זה עם המון מחשבה, לפעמים זה מצחיק, אתה יודע, פה ושם אני עשיתי מערכונים, הבאתי את פישלר, עשינו קולות, כאילו חבל על הזמן. אבל בוא נהיה ריאליים, הרבה אנשים מדלגים לפרסומות, וזה בסדר גמור, אתה יודע, מי שהפרסומת לא רלוונטית לו, אז יאללה, שיהנה מהתוכן, אבל אף אחד כמעט לא בא ואומר לי, אתה יודע, היה לי פעם אחת, אני 14 שנה בתחום הזה, פעם אחת מישהו אמר לי, מה פתאום פרסומות? מה פתאום פרסומות? ואז כאילו, הוא כתב את זה בפייסבוק, וכל אנשים, מאזינים אחרים התנפלו עליו. לא אמרתי מילה.
גדול.
אז מה אתה רוצה שהוא יחיה? ממה אתה רוצה שיפרנס את האישה והילדים שלו? המאזינים האחרים אמרו את זה. אז, אתה יודע, כל עוד אני לא מגזים, והכי חשוב, כל עוד לא מלכלכים את התוכן. זאת אומרת, כל עוד הפרסומת נכנסת בין הטן-טן-טן-טן בהתחלה, ונגמרת בטן-טן-טן-טן השני, זה בסדר. איפה, נגיד, אתרי חדשות כמו ynet ודומיהם עושים טעות? הם מכניסים תוכן לתוך...
זה כבר יותר תוכן שיווקי מאשר תוכן אמיתי.
הם מטשטשים את הגבולות.
זה כל התקשורת היום, אבל זה לא רק הם. זה כל התקשורת.
זה טעות קרדינלית שמשלמים אותה, כי הקהל הופך להיות ציני. כשאני לא יכול לקרוא כתבה באתר חדשות ולשאול את עצמי, האם זו כתבה אמיתית או האם זו פרסומת, אני לא רוצה לקרוא את העיתון הזה, ואני לא חייב. אני פשוט אשתמש בו, כבדהו וחשדהו, לא יהיה לי קשר אמוציונלי. ביום שבו אני יודע את זה פנימית, ביום שבו אני אערבב תוכן מסחרי בתוכן שלי, זה יהיה הסוף של עושים היסטוריה. כי עושים היסטוריה, אנשים, יש אלטרנטיבות, יש כמה תוכניות נפלאות באינטרנט שאפשר בהחלט, פודקאסטים נפלאים שיותר טובים עושים היסטוריה. אם אני ישמוט את הכדור, זאת תהיה טעות. אז אנחנו מקפידים פה בצורה שאתה יודע, עומדים פה נגד לחצים שמפרסמים והכל, אין דבר כזה. אתם רוצים תוכן שיווקי, הוא יבוא בין צליל פרסומת, ויהיה כתוב, התוכן הזה בחסות חברה X. אם אין צליל פרסומת, ואם לא נאמר התוכן בחברת X,
אז זה לא חסות.
אז זה לא חסות.
אני רוצה שנדבר על עוד משהו שמעניין אותי. אנחנו רואים גם בארצות הברית, אנחנו רואים רשתות פודקאסטים, זאת אומרת, זה כבר פחות הפודקאסט הבודד משווק, אלא יותר רשת הפודקאסטים. זאת אומרת, זה פודקאסט אחד חזק שמצטרפים אליו בדרך כלל עוד פודקאסטים נוספים, מה שאתה עשית כאן.
נכון.
איך מגיעים לדבר הזה? זאת אומרת, איך, זה בטוח לא היה ביום אחד. איך עושים את ההחלטה הזאת שאומרים, "הנה, יש לי פודקאסט שממש, ממש הצליח. בוא נצרף לו עוד פודקאסט על נושא אחר, ועוד פודקאסט על נושא אחר." זאת אומרת, איך מחברים את הקהל לזה? זאת אומרת, אני בטוח שיש עוד אנשים שהיו מתים לעשות משהו כמו שלך, אני בטוח בזה.
כן, ויש כמה רשתות פודקאסטים
ויש
בישראל.
ויש כמה, לא רעות בכלל. אבל באמת, איך עושים את הדבר הזה? איך מגיעים להחלטה הזאת של, אוקיי, הפודקאסט שלי טוב, בוא נתחיל לצרף אליו עוד?
אני חושב שהמפתח פה זה לצרף אליך כמייסד מישהו שהוא הצד העסקי של הביזנס. זאת אומרת, אתה יודע, שוב, זה רק, אני לא, הניסיון הוא רק אישי שלי, אני לא למדתי נושא תעשייה וניהול או משהו כזה, או מנהל עסקים, אבל פודקסטרים מניסיוני טובים בעולם שלהם. זאת אומרת, אם אני עושה פודקאסט על אסטרטגיה שיווקית, אז אני משווק טוב. אם אני עושה פודקאסט על היסטוריה, אז אני מבין היסטוריה מצוין. לא אומר שאתה מבין משהו בעסקים. לא אומר שאתה יודע לנהל עסק. ורשת פודקאסטים זה כבר עסק, כי אתה לא תעשה לבד רשת פודקאסטים, זה פתאום עוד עובדים שמגישים או עורכים וכדומה. אז צריך איתך מישהו שיש לו את החצי מוח הזה, שהוא יודע לעשות את זה, וכמו כל עסק, צריך שתהיה סינרגיה, צריך שהשניים האלה יעבדו ביחד, שלא אף אחד מהם ייקח את המושכות בצורה כזו, שעכשיו יהיה יותר מדי מסחרי מצד אחד, או יותר מדי לא מסחרי מהצד השני, שזה גם שגיאה. אתה יודע, האינסטינקט שלי כרן זה להגיד, אנחנו כל תוכנית עושים אותה 1,000 שעות הפקה, כדי שיצא מושלמת. מה הבעיה? השותף שלי בצדק אומר לי, תעשה את זה, בוא נסגור את זה, נגיד הביתה. אי אפשר להרוויח מספיק כסף בשביל לממן דבר כזה, כל כך הרבה שעות עבודה. צריך בסוף למצוא את שביל הזהב, וזה כבר תלוי בסינרגיה, ביחסים האישיים בין שני בני אדם. אז אם אתם רוצים להקים רשת פודקאסטים, אז קודם כל תדעו לכם שזה עבודה בפול טיים ג'וב. זה לא משהו שאתה תעשה בלילה אחרי שעות העבודה, הדיי ג'וב שלך. אתה צריך להתפטר מהעבודה, אתה צריך להשקיע כסף שלך או שמשקיעים, ואתה צריך למצוא פרטנר שיודע לקחת את התוכן ולהיעזר בו כדי למנף לעוד תוכן, להביא לקוחות חדשים ולהתפתח לכיוונים כמו ארצות הברית ודברים כאלה שאנחנו עושים. אז זה לא החלטה שהייתי אומר לאנשים תעשו אותה בקלות. זה מישהו שהוא יזם בנשמתו, האנשים האלה יקימו רשתות. כל האחרים לא צריכים את זה. באמת לא צריכים את זה. אם אתם לא רוצים להפוך את הפודקאסט לעסק שלכם, ממה שאתם חיים בו, תעשו את זה אינדי. קחו שירותים כמו שלך. שירותים מקצועיים שיתנו לכם את בסיס האיכות, הבסיסי לאיכות שידור. תעשו תוכן הכי טוב שאתם יכולים מהלב שלכם. בשביל הכיף, משהו שהייתם נהנים לשבת עם חבר'ה ולספר להם, תעשו אותו דבר בפודקאסט. וזהו, אם אתם רוצים להצטרף לרשת, יש לזה יתרונות וחסרונות. נגיד הרבה, אני מקבל כמעט כל יום פנייה מפודקסטר שרוצה להצטרף לרשת שלי, אז אני תמיד אני אומר להם במלוא הכנות, יש לזה יתרונות אדירים, כי פעם כשאתה מגיע, אתה מצטרף לרשת, אז קודם כל אתה מתחיל להרוויח כסף מהתוכנית שלך. אני משלם לכל ה... אני משלם למגישים שלי פר האזנה, ומרוויחים הרבה כסף, אז זה מגניב כאילו. מצד שני, התוכנית שלך היא כבר לא לגמרי התוכנית שלך. בא רן, העורך הראשי, ואומר, טוב, תשמע, אנחנו חתמנו על שיתוף פעולה עם בנק X, ועכשיו אני מבקש שבפתיחה, בפתיח של הפרק, תגיד, צליל פרסומת, כן, טין, 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 בנק X משווק את מוצר Y. יש פודקסטרים שלא רוצים לעשות עם בנק X, לא אוהבים את בנק X. אם אתה עובד במסגרת רשת פודקסטים, אתה עכשיו חלק מרשת, נכון? אתה צריך לעמוד בכללים של הרשת, להכניס דברים שאתה לא, אולי אתה מכניס בעצמך דברים כאלה, אז יש חסות, אתה מאבד את השליטה האבסולוטית שהייתה לך קודם. מיד לטוב ולרע, נכון? זאת אומרת, אין...
לגמרי. זה חלק מזה, ואני רוצה דווקא בנקודה הזו, להגיד לך למשהו שדיברנו עליו קצת בתחילת השיחה, על אפליקציה אחת ששמה ספוטיפיי. שאני יודע שלך יש יחסים מורכבים איתנו, מר. ואני באמת רוצה לשמוע מה קורה שם, למה האפליקציה הזאת טובה או לא טובה לפודקסטרים, כי לפחות אצלך אני חושב שהדעה היא לא טובה. אבל בכל אופן אתה כן נמצא שם, זאת אומרת, אמנם בעצימות נמוכה. שאלה זה איך, מה דעתך באמת הספוטיפיי, מה היא יכולה לעשות לפודקסטרים, ולמה היא לא טובה לפודקסטרים?
אז כן, יש לי איזשהו סוג של מסע צלב קטן נגד ספוטיפיי, שזה קצת מצחיק להגיד את זה, כי זה די כאילו מי אני ומה אני לעומת ספוטיפיי. זה כמו שנגיד פרוש, יש לו בעיה עם פיל, פחות או יותר. אז אני אסביר מה הבעיה שלי עם ספוטיפיי, ואני אקדים ואומר שזה לא ספוטיפיי רק. זה פייסבוק, זה יוטיוב, זה כמעט כל פלטפורמה גדולה היום מתנהגת בצורה כזו, וזו בעיה. הבעיה היא כזו, הם... כל הפלטפורמות האלה מנסות לגרום לנו להיכנס לפלטפורמה ולא יכולים, שלא נוכל לצאת. זה האינטרס שלהם. ברגע שהם מביאים אותך בפנים, הם מנסים להשאיר אותך בפנים, מכיוון שאם אתה עכשיו שבוי שלהם, עכשיו החברה יכולה להתחיל למנף את הפלטפורמה שלה כדי לעשות כסף. דוגמה אולי, עזבו רגע פודקאסטים, בוא נדבר שנייה על יוטיוב. נגיד שאני יוטיובר. ואני עושה תוכן נהדר. אני מעלה אותו ליוטיוב, יש כפתור כזה של סאבסקרייב לערוץ שלי, ועכשיו, מגניב, אני מזריק פרסומות, יוטיוב מזריקה לי פרסומות, נותנת לי קצת כסף על הפרסומות האלה, כולם מרוצים. מה קורה אם עכשיו יוטיוב מחליטה שאסור לדבר על קורונה, כי זה נושא פוליטיקלי רגיש. לא צחוק, ספוטיפיי ויוטיוב פסלו פודקאסטים שדיברו על קורונה. מצחיק, פודקאסטים שדיברו לא על תיאוריות קונספירציה, אלא פשוט דיברו על קורונה והחליטו שזה אסור. בפלטפורמה, אתה תעבוד לפי החוקים של הפלטפורמה. אז אין לך ברירה. זאת אומרת, אתה עכשיו, אסור לדבר על קורונה, אתה לא יכול לדבר על קורונה, למה? אם אתה רוצה לעזוב את יוטיוב, מה תעשה? תלך למקום אחר, ומה עם כל האנשים שעשו סאבסקרייב? יש לך איזה דרך לשלוח להם מייל ולהגיד להם, בואו אני אעביר אתכם, אני רק מעביר אתכם, הכל בסדר? לא, אין לך. הם צריכים, אתה יכול, צריך לפרסם וידאו ולהגיד להם, אני עוזב את יוטיוב, בבקשה תיכנסו לאתר הזה ותחצו שם סאבסקרייב. עשיתי את זה פעם, באייקאסט, כשהיה עוד אייקאסט, איבדתי שני שליש, לא, איבדתי שליש עד חצי מהמאזינים שלי. שלא עברו יחד איתי.
כי תשמע, כי זה הרבה, הפודקאסטים זה הרבה מהנוחות שלנו. בדיוק. זאת אומרת, אנחנו אוהבים אפליקציה מסוימת, אנחנו רוצים להישאר שם, אתה לא שם, אתה לא קיים.
שנים אחר כך, אנשים שלחו לי מיילים, תגיד, למה הפסקת את הפודקאסט? אמרתי, לא הפסקתי, אני פעיל כל הזמן. אבל אנחנו לא רואים אותך באייקאסט יותר. כן, כי עזבתי את האייקאסט. אבל אני, ואמרתי אלף פעם, אני עוזב את האייקאסט, לכו למקום אחר, תעשו קליק. אנשים לא עושים את זה. אז הפלטפורמות האלה שובות אותנו, ואז הן מתחילות לשחק בעצם עם התוכן שלנו כאילו הן בעלים של התוכן. למשל, הרי ספוטיפיי ויוטיוב וכולם יש להם איזה אלגוריתם של דירוג. פתאום יוצאה תוכנית חדשה שספוטיפיי עושה אותה, אז היא במקום הראשון בדירוג. מישהו יכול לדעת אם זה נכון, אם באמת היא מצליחה יותר מהתוכנית שלי? לא יודע. אולי התוכנית שלי היא מתחרה כזאת של, על אותה המשבצת של התוכנית של, 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 של ספוטיפיי. מה מונע מספוטיפיי לשחק קצת עם הדירוגים ולהוריד אותי מספיק לנוח למטה שאני אאבד את הקהל והתוכנית שלהם תצליח? זה לא פנטזיות. כשפייסבוק עושה את זה עם עיתונים, ופייסבוק קיימת מספיק זמן, עיתונים למדו את הקטע הזה.
לא רק עיתונים, גם אנשים שלא לא מדברים כמו שצריך.
בדיוק, בדיוק. פייסבוק משחקת עם האלגוריתם שלה, ועיתונים פתאום פושטים את הרגל, כי ראו אותם פחות, רואים אותם יותר. אז מה שאני אומר זה דבר כזה. אנחנו חייבים את הפלטפורמות האלה. ספוטיפיי, יוטיוב, פייסבוק, אנחנו כולם חייבים אותם. כל עוד אין רגולציה ממשלתית שמגדירה את החוקים שהפלטפורמות האלה חייבות לעבוד בהם, אז עכשיו המשחק הוא מי יותר חזק, מי מקופף את היד למי. אם אני גדול וחזק, אם אני פודקאסט כמו This American Life, הם לא נכנסו לספוטיפיי שנים. כי הם אמרו לספוטיפיי, אתם רוצים שאנחנו, עם פודקאסט של 100 מיליון האזנות בחודש, אתם רוצים שאני אכנס לספוטיפיי? או, קודם כל תשלמו לי כסף, תעמדו בתנאים שלי, אתה יודע, לפי החוקים שנוחים גם לי. אבל פודקאסט ישראלי קטן, באמת, אתה לא תקבע שום דבר לספוטיפיי, תעשה מה שאתה רוצה. אז עכשיו השאלה שלה, אני אומר לפודקאסטרים כזאת, אתם נוח לכם עם זה שגוף אנונימי גדול בארצות הברית יוכל לשחק לכם עם התוכנית כרצונו? נגיד, עבדת על התוכנית, הצלחת נהדר, הגעת למקום הראשון, יש לך עשרות אלפי מאזינים לפרק, אמרת את ה-N-word המיתולוגית שאסור להגיד בתרבות האמריקנית, והורידו אותך מהאוויר. הורידו אותך. פשוט, האלגוריתם סגר אותך כי עברת על כללי השימוש של הקהילה. אתה מוכן שזה יקרה לך? אתה עבדת כמו חמור על הפודקאסט שלך. אתה מוכן שזה יקרה לך דבר כזה? אני לא מוכן. אני השקעתי את עושים היסטוריה, עושים היסטוריה את הנשמה שלי. אני לא רוצה להפסיד אותה בגלל שזה בוט בארצות הברית, שמע אותי אומר, עוגה כושית, אתה יודע. עוגה כושית זה משהו שאני הייתי ילד, זה היה מאוד מקובל, היום אסור להגיד עוגה כושית. אני מבין את זה, אבל נגיד להתפלק לי. מה, אני רוצה לאבד את כל עבודת חיי על זה?
השאלה אם לא, אתה יודע, הם מצד אחד יכולים, אתה יכול לומר את זה, מצד שני יכול לומר, תשמע, יש כללי שימוש ברורים, תקרא אותם.
נכון.
תעבור, כאילו, לא טוב לך, באמת, גם פרייתם, אל תהיה פה.
נכון.
כאילו, זה הכל.
והם צודקים, יש להם כללי שימוש. העניין הוא שלפעמים כללי השימוש, אתה יודע, זה לא תוכנה 0 או 1. אתה לפעמים, אתה יודע, וקרה לי. קרה לי ש... אתה יודע, יש לי איזה חשבון באיזשהו שירות, עשיתי איזה פעולה, האלגוריתם החליט שכאילו עשיתי משהו לא בסדר, וסגר לי את החשבון, ועכשיו אתה בבדיקה, עד שזה. קרה לי פעם עם פייפל, למשל. היה לי כמה אלפי שקלים בחשבון. סגרו את זה יום אחד, למה ראינו תנועות חשודות? בסוף הסתבר שזה סתם תקלה שלהם של... לא הבינו נכון איזה מסמך של... לא יודע אפילו מה היה שם, כאילו. אבל אנחנו לא יכולים לתת כזו עוצמה על התוכן שלנו, על העבודה שלנו בידי פלטפורמה, ולכן אני אומר לפודקסטרים, כל פלטפורמה, כולל יוטיוב, כולל פייסבוק, כולל ספוטיפיי, כולל אייטיונס, כבדו וחשדו. תנו למאזינים שלכם להירשם אליכם לתוכנית בכל דרך אפשרית, תעודדו אותם להזין במגוון רחב מאוד של שיטות ודרכים, כדי שאף אחת מהשיטות האלה לא תהיה כל כך דומיננטית, שברגע שמעיפים אותך, התוכנית שלך הלכה כפות. למשל, אם עכשיו 80% מהמאזינים שלי מגיעים מספוטיפיי, ויש פודקאסטים ישראלים שזה ככה אצלהם, דה פקטו זה אומר שאני לא יכול יותר לעשות שום דבר עם ספוטיפיי. ברגע שספוטיפיי מחליטה שסגרה אותי, הלך עליי. התוכנית נמחקה, פחות או יותר. אם היינו חכמים קודם, היינו אומרים דבר כזה, קודם כל יש אתר בית לתוכנית, ובאתר בית הזה יש קישורים גם לגוגל פודקאסט, גם לאייטיונס, גם אולי לכל האפליקציות האחרות. יש פיד RSS פתוח שאפשר להירשם אליו באפליקציות המתאימות. רוצה, תאזין גם לספוטיפיי. אנחנו ראינו שהרבה אנשים מתחילים אצלנו להירשם לספוטיפיי, ונקטנו שיטה קצת אחרת. אמרנו, אוקיי, אנחנו שם, אבל רק בשלושת הפרקים האחרונים של התוכנית. טריק שלא אני המצאתי, זה This American Life, עושים את זה כבר המון המון שנים. רק שלושה פרקים האחרונים. ככה שאם מישהו ממש אוהב את התוכנית ואומר לעצמו, וואו, יש 350 פרקים של עושים היסטוריה, בוא נראה כל השאר, אני רוצה להקשיב. מצוין, אבל לא בספוטיפיי. לך תקשיב באפליקציה אחרת. אתה ממש אוהב, תשקיע את הדקה מאמץ. מי שלא משקיע, אני מבין אותו לחלוטין.
זאת אומרת, פיתית את הבנה, אמרת לו, הנה, כנס דרך ספוטיפיי, תשמע, אהבת, הנה האתר שלי.
ככה אני שומר את ספוטיפיי על סף 30% מהמאזינים שלי נכון להיום. ואם ספוטיפיי יחליטו שרן לוי לא מתאים להם יותר, או שיש להם סכסוך עסקי איתי, או שהשד יודע מה, אז אני מאבד 30% מהמאזינים שלי. לא קרה כלום. 30% זה בסה, אבל אתה מכה קהה בכנף.
השאלה שכם. כן, אבל השאלה אם בפודקאסטים קיימים כבר נניח, אם כבר, אתה יודע, אנחנו רואים את השוק היום, לאפל היו במשך משהו כמו חודשיים, שלושה בעיות אקוטיות עם השירותים שלהם, נכון. זאת אומרת, ברמה שלא יכולת לצרף. דוגמה, לגמרי.
עוד דוגמה למה לא טוב לנהל רק פלטפורמה אחת.
לגמרי. לא, אבל אני חושב שאף אחד לא מעלה לפלטפורמה אחת, אני פחות, אתה יודע, ממליץ גם לאפל, גם לגוגל, גם לספוטיפיי, גם לדיזר.
תתפלא, הרבה פודקאסטים חדשים שלא מבינים, אומרים, אני רק ספוטיפיי. אפילו אין להם RSS.
אז כן, אתה יודע, מעלים דרך אותו שירות מסוים שאין בדיוק. בו צורך ב-RSS, דרך אנקור, נכון. ככה שזה גם עוד בעיה, כי גם אנקור נשלט על ידי ספוטיפיי, וזה נכון. כבר מכניס פה, לא, אני בכלל ממליץ, אגב, זה, יש לי פרק שלם על זה, אבל אני ממליץ לא ללכת לאנקור, כי הם, יש להם גישה מאוד עמוקה לדאטה שלך, ברמות מטורפות, והם יכולים, זה עוד דבר שהוא גם צריך לדבר עליו ברמת תזכיר הפלטפורמות.
תזכיר לי, יש לי טיפ קטן אחר כך, אני אתן לחברים מה-RSS.
אז תן אותו עכשיו.
עכשיו?
כן, נחזה.
טיפ הכי חשוב שאולי אני יכול לתת לפודקאסטר מצליח. לכל פודקאסט צריך שיהיה לו RSS. RSS, מי שמאזין לנו ולא יודע, RSS זה איזשהו כתובת, כמו www.runlevin.com/RSS, שכשהאפליקציה ניגשת לכתובת הזאת, היא מקבלת עדכון על הפרקים החדשים.
הסבר מלא בפרק 4 עם רותם יפעת.
יפה מאוד. מה חשוב? כשאנחנו פותחים חשבון בשירות תחסון, כמו פודבין, כמו אנקור, כמו כאלה, אם הם מייצרים לנו RSS, אז הם מייצרים אותו ככה שהוא www.podbean.com/runfeed לצורך העניין. זו טעות, כי ביום שאתה תרצה לעזוב את פודבין, ה-RSS שייך עדיין לפודבין. הוא מתחיל בפודבין.com, הוא לא שלך, הוא שייך לפודבין.com. ואז יש דרכים להתגבר על זה. כל מיני דברים כמו רידירקטים וכל מיני פתרונות טכנולוגיים. אבל אם כבר רצית לעזוב את פודבין הזה ולעבור לשירות תחסון אחר, עכשיו לך תפתור את הבעיה בדרכים כאלה ואחרות. תהיו חכמים, תשקיעו 10 שקלים או 20 שקלים, תקנו דומיין שלכם, www.oz.com. תעשו בפודבין כך שה-RSS הזה ייצא על הדומיין שלכם, זה נקרא custom domain בדרך כלל, השם הז'רגון כאילו, ואז כשאתם עוזבים את פודבין, אתם לוקחים את ה-RSS איתכם, ועכשיו המאזין שלכם לא יודע שעברתם שירות תחסון. הפודקאסט ממשיך כרגיל, הוא יוצא עדיין מ-oz.com, אבל מאחורי הקלעים עשיתם מהפכות, החלפתם שירות תחסון, החלפתם לללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל והמאזין לא יודע, שום דבר, ושקט תעשייתי מוחלט. כל דבר אחר, אתם תאבדו מאזינים. אתם תתחילו לעשות החלפות ושינויים, ואולי הרידירקט לא יעבוד כמו שצריך, ופתאום החברה שעושה את זה, תסגור, תפשוט את הרגל. תהיו חכמים. תתחילו בהתחלה כמו שצריך, ואל תתחילו כמו רן, שעשה טעות והיה אלופית של iCast.com, שiCast פשטה, לא פשטה את הרגל, בשלב שלה פשוט הדיסקים שלה קרסו, ונתקעתי בלי, אוקיי, עכשיו צריך לעשות רידירקט, או כל מיני שטויות כאלה, כאילו.
אז לגמרי, אז דיברנו על זה גם לפני, שגם אתה מקליט פה באופן שלך בשתי פלטפורמות שונות, גם דרך המיקסר וגם דרך המחשב בשביל גיבוי, אז תמיד טוב ללמוד ממי שנחווה פעם או פעמיים או 10 בעצמו, ולעשות את זה. אז אני חושב שאנחנו ככה לקראת סוף השיחה שלנו, וואו, כבר כמעט שעה של פרק, איזה כיף. היה לי מאוד מאוד כיף לערך אותך רן, למדתי ממך הרבה גם ברמה האישית, אני בטוח שכל מי שזין לפרק הזה נהנה מאוד. אני רוצה שנסיים אבל בשאלה שאני שואל את כל המרואיינים שלי, חלקם מאוד מתקשים איתה, אני שם לב, חלקם פחות. אם יכולת להגיד משהו לרן, הפודקאסטר המתחיל, שהתחיל ב-2006 שתוסים היסטוריה, איזה הצעה אתה יכול לייעץ לו שיכולה, מה זה לעזור לו בהמשך? חוץ עם מה שכבר אמרנו, שכבר נתן פה לא מעט תשובות לשאלה הזו.
משהו שקצת נגדנו עליו טיפה קודם, אל תהיה לבד, אל תעשה את הכל לבד. לעשות לבד, 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 זה מאוד מגביל. זה טוב רק לנקודת ההתחלה, אבל הניסיון שלי זה שאם אתה רוצה להצליח, אתה צריך בדרך כלל מגוון של כישורים, ולא תמיד לבן אדם אחד יש, אתה יודע, גם כישורי שיווק טובים, גם ניהול, גם תוכן וגם ביזנס. אז כשאתה עשית, התחלת קצת, ראית שאתה אוהב את זה, אתה אומר, אני רוצה לפרוח ולצמוח, תמצא לך פרטנר. שמשלים את החסרונות שלך. אם אתה טוב בתוכן, קח מישהו טוב בעסקים. אם אתה טוב בשיווק, קח מישהו שטוב בתוכן. או אתה יודע, מישהו שהוא הפרטנר שלך ומשלים, תעבדו ביחד, אתם כנראה תצליחו הרבה יותר מהר ממני, שלקח לי 7 שנים של עבודת סולו בשביל להבין שחסר לי משהו. אתה יודע, לא היה לי מנטור שיגיד לי, מה אתה, למה אתה מנסה למכור פרסומות בעצמך? אתה לא יכול למכור, אתה יודע, כוס מים למישהו צמא בסהרה, אני יהיה לי קשה למכור. אז תביא את פרטנר, תחשבו על זה מראש, אתם לא מושלמים. כל אחד צריך פרטנר.
לגמרי, יפה מאוד רן, אז שוב, המון המון תודה שהערכת אותי כאן, היה לי מאוד מאוד כיף, ותודה רבה לכם שהזנתם, נתראה בפרקים הבאים, יאללה ביי.
נהניתם? האזינו, דרגו, בעקבו אחרינו בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסטס, דיזר ועוד. לכל הפרקים ולהרבה מאוד מידע שיעזור לכם לעשות פודקאסט, היכנסו ל-howtopodcast.co.il.